יש להתייחס כאן לנושא שעכשיו נפתחה איזה שיריים לאשתי. שהיא דיברה את כללית על כל נדופי של רעב. איתי לא דובר על טקסט מסוים, אלא על נושא מסוים. הנושא שנאמר לי לדבר עליו, שאשתי לא הספיקה לדבר עליו, זה זיקתו של רב זר לאלה שאינם בני ברית יהוד, שברית יהוד הם שישי פה בהרחבה, שבני ברית יהוד, פורמים קונסרבטיביים, פיילישה. לפני שנכנס לנושא שנאמר לי, אני רוצה לחלוק הניסוח של הנושא. אם קראתי או שמעתי את הניסוח נכון, יש פה הנחה שיש מושג שנקרא ברית יהוד, שפורום קונסרבטיביים מחוץ לישראל. זה ברור לי כשנאמר לי את זה קצת ככה, האם ההשוואה הזאת בנטול ביטיות מופקע מזה בפורק הסרבטיביים, האם ההשוואה הזאת היא של מי שניסח את הנושאים כאן, או שאתם מבינים שזו תפיסתו של הרב זר? אם מדבר על איזו השוואה, אם ההשוואה הזאת שתי הנחות. הנחה אחת, שפורום קונסרבטיביים מחוץ לברית יהוד, כפי שהרב תופס ברית יהוד. בית, שאלה שהם מחוץ לברית יהוד, אלה רפורמים קונסרבטיביים, אנשים אחרים שאינם לא רפורמים קונסרבטיביים, אלא חילונים, שאלה מבחינת מספרם הם כאן והם בארצות הברית, הרבה יותר מרובים מהשאלה שבין רפורמים קונסרבטיביים, שמשואל שני כיוונים, אלה לא בונה בטיעוד, מי שלא בונה בטיעוד, זה אך ורק רפורמים קונסרבטיביים. אני לא זוכר שאת ההתבטאות חדיו, רשת כזו מצד הרב זר, המשוואה הכפולה זו שדיברתי כעת. אני חושב שאתה לא דבר מסוים בפנידום, אבל נדמה לי שלו הייתי, מי שמכניס את זה לקיר, שואל אותי גם שני גיצים האלה, הם שניהם נכונים, אחד כאב, השני לא, וזה איזה כאב וזה איזה לא. לא מאמין שמחי יד ככה הוא היה מפקיע את מרוצית הפוק הסרטיביים, אותו כמי שאלה בכל מקרה, אני בנקודה הזאת מרשה לעצמי להציג כאן את הבנתי ודעתי בנושא הזה, שאני חושב שהוא טועם את דעת רב זר, אבל אם זה לא, אז תראו את זה כהקדמה מצידי לפני שאני מגיע לעיקר הדברים. בנקודה הזאת, נדמה לי שיש שני דברים שצריך להעלות כאן. אחד, האם אותו מערך של בלי ציוד, שאני מניח שאתם יודעים במדובר, האם המערך הזה, שיש בו בדברי הרב זר, וכל זה דופק, חבילה של מרכיבים, שהוא חבילה. חבילה במובן הלכתי במצוקה, וחוץ חבר מסביב, והוא מקשר את הכל. על ב' שאותה חבילה כולה על קרבה בקרר, על סוסיה בקרר, רב חושב שכרפור קסרבטיביים דוחים את הכל. כל המרכיבים שרב מדבר עליהם וכל זה דופק, על ידי פריטיוד, כרפור קסרבטיביים, אין להם שום קשר לזה. התחילה הזו פשוט מוטעית, שויה, בלתי הוגנת ובלתי יהודית. הרב אגיד כרפור קונסרבטיביים, כיצד הוא חושב עליהם, כיצד מסווג אותם, כיצד מתאר אותם. ומאידך, כיצד הוא רואה את מי שנמצא לא רפוב, לא קונסרבטיבי, אלא סתם נולד בבית מלדק יהודי. שתי המשמעות האלה, שתיהן לא עולות בקנה אחד עם דעתו ועם תפיסתו ועם המציאות. כשהם מדברים על פתיעות, מקימים שירה בעליה, איתן לתאר אותם, לתאר אותם, בשני כיוונים. כיוון אחד, לקחת המושג של פריטיות, כשל עצמו, לא בהנגדה למשהו אחר, לא בתור משוואות, אין פריטיות כמו שיש אחד, יש נולב, יש מצע, יש משהו, איזה מושג. ומאידך, ניתן לדון בבריטיות, מתוך הנגדה, מבחינת השוני, מבחינת הדשה של הנקודות שמאפיינות ברית ייעוד לעומת ברית גורל. יכול להיות נקודות אחרות שלא נכללות לא בזה ולא בזה, ועוד אחרות שיכולות להיות נכללות הן בזה והן בזה. ובנוסף, ייתכן שיש את זה באופן קונסרבטיביים. ועוד בנוסף, ההבדל בינם לבין עצמם, כל התנועות, תת-תנועות, תתי קבוצות, הן בצורה רפורמים, והן בצורה הרבה יותר מחד לכת, את הקונסרבטיביים. כל התפיסות האלה, כל המשורות האלה והגדים האלה, אני חוזר מדגיש, למה בצורה גורפת וכוללת, שאין מתוך החבילה של יהוד לעומת גורל, או יהוד של עצמו, שאין לפורמה קונסרבטיביים שיח ושיג, אין אף מרכיב שמאפיין אותם מתוך החבילה של הרב דיבר עליה. זה שגוי וזה עוול. עוול. אם ניקח את הדברים העיקריים שהרב מעלה כשמדבר על בריטיות, לעומת ברית גורל, אבל לא לעומת של עצמו. יש מרכיב אחד, אם מדובר במשהו מתוך בחירה, לעומת מקריות ב', מתחבר בשקודה ראשונה, מדבר במשהו שפניו אל העבר, ובמשהו שפניו אל העתיד, ג', שהדבק שמחזיק יחד את חברי הקבוצה הזו וקבוצה האחרת, לקהילותיהם, אם ברמת יחידים ואם ברמת הציבור, התנועה, עקרונות שבחלקם מתייחסים למציאות, מציאות העבר, מציאות מיוחדת לגבי העתיד, תלת של אותם דברים שלפחות אסרטיביים עושים בהם ומנסים לקדם אותם, אלה בראש ובראשונה מרכיבים בעלי אופי רוחני. אני משתמש במונח רוחני שאולי בציבור שלנו כאן בארץ לא כל כך, אלא איזה קהל שגורס אותו כל כך. רוחניים, אם זה יודעים, זה סופרים, אמנים ותיאטרונים, ופילוסופים למיניהם, אבל אם זה משהו שאפשר להעלות אותו על נס, להתערב ממנו. אצלך זה לא יהיה ככה. אבל רוחני, אם יש לי קטגוריה מאוד מאוד משמעותית, קטגוריה שקלטה אנשים ששייכים להרבה קבוצות אחרות, ושתוארים אחרים צריך להידרס לדוגמהם, אבל שהמושג רוחני הוא כולל בכל המחתו די רבים ש... זה מתאר, תואם אותם, מגדיר אותם, ואנשים אחרים שיכול להיות שיש להם בגלל שמירת מצוות, תורה, קשר מסוים, לא בהכרח שהם מוכנים במה שאני מדבר עליו. לפני כ-40 שנה ביקר בארצות הברית ברון רוטשילד. משפחת רוטשילדים, הבנקאים מאנגליה, מצרפת, משפחה אגדית. ואמרו להגיע לבוסטון לבקר אצל הרב, אחד הרשידים, נדמה לי אדמונד, אם זה נכון, והייתה תכונה רבה, כאילו המשה שמסצ'וסטס מגיע, כאילו משה שצרפת מגיע. טוב, היה ביקור עבר, אני לא הייתי נוכח, אבל שאתה אחר כך, אני רואה איך היה. You know, he's a spiritual man. זה הוא אדם רוחני. זה אדם שלא שומר לו שבת ולא יום טוב, לא קשרות ולא צרת המשפחה. spiritual man. טוב, אתם יודעים, תרצה שלי ממש זה spiritual man, לא יום תסמה בשביל דבר אחר. אז תאמינו לי שכוונה היא סוג הדברים שמלביבים אותו, שקוראים לליבו, שהם חלק ממסכת שאיפותיו, זה שברוח. שמה תחשבו שמצטרף את הג'וק של הרב, הג'וק שלי שאני בכל הדברים שאני חשובים לו מעלה את זה, תזכו פסוקים מישעיהו, לך לבוח השם, אז תחשבו רק קצת אחר. בכל אופן, ברית איום, בשוואה לברית גורל, ברית גורל מתייחסת יותר למרכיבים גשמיים, מחנה מולידה, שיוך משפחתי שנקבע מתוך זיקה פיזיולוגית לעומת זו שבנויה ומושתתת על אמונות, על דעות, על מוסר מסוים. זה לא אומר לכם כמובן מהם הדברים הפורטים, והאם לא ייתכן שתהיה הרבה קריאות שונות, כל אחת עם, עם הברית דיוד שלה, בגיע הפרטים. התשובה היא ברור שכן, זה שיש הרבה קריאות כאלה. מי שקורא כל דודי דופק, בעיני פקוחות, מבין שרב שם בא להדגיש שהיהדות, כנסת ישראל, היא ברית יהוד, כאשר אותה ברית יהוד פר אקסלנס. אין איזה ציון שאין שום ברית אחרת בעולם. השאלה אם יש ברית אחרת שהמאפיין הספציפי שלה הוא לא רק שאיפות האדם, ערכי האדם, אלא הבסיס של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, עם ברית מצרים, עם ברית סיני, לקח את המורות האלה כמודלים היסטוריים ודתיים, שפניהם מצד אחד לעבר, מצד שני לעתיד, זה ייחודי. אתה אחד שהוא אחד מחשב יחד בארץ, הוא יחד בארץ. אתה מבחן אותנו. מה אתם חושבים שרב לא מבין את זה? מבין. אבל אני חוזר ומדגיש, אם אנחנו דנים על זה שפריט יהוד של עצמו, יש פה תפיסה גנרית, קבוצתית, עם כמה בריתות כאלה ואמונות סובייקטיביות מבחינת יחידים וקבוצות שבתוך מקום, משטר, גיאוגרפי, כלכלי, ובכם דבר ראשי בריתיות. בשעה שרשנים את עצמנו כאן, הייתי יכול להעלות אותה בשתי רמות. א', מי שיאמר שרפואות הקונסרבטיביים, הם לא ברי ייעוד, חושב שרב חשב ככה. מה זה אומר? אלה שאיפות, אלה אג'נדה ערכית, מוסרית, עתידית. לא יודע שיש. או משמעותית, כבדת משקל, וכן מהנוף היהודי התורני. כאן נקודה שנייה. מי שאומר, אם הבנתי נכון מה שנאמר לי לדבר, שפוק הסרבטיביים לא שייכים לייעוד, האמין שקבלה שלו היא לא רק שאין להם ייעוד, אלא שבין היתר אין להם ייעוד היהודי. זה שניתן לדבר על ברית ייעוד, הולכים גנרית, שמי שיבוא ויאמר, רפואות קונסרבטיביים, זה מין בקבוצה של בהאי. אינם מאמינים בתורה, בתורה מהשמיים, בתורה שלא מהשמיים. אבל זה אלה משהו מיהדות. אבל תחושת ייעוד אחרים, אמונות בדת אחרות, זה לא יש להם מה, הם בהיסטוריות או דתות. אבל להפך, מי שיאמר שיש יהדות בלי יהוד, זה ודאי שם. ובכן, עשיתי נכון להבליץ את הנקודה הזאת, כדי שאני רואה בה טעות, הן לגבי האופי, מהם המרכיבים הקריטיים, המרכזיים, של ברית יהוד. בשנית, טעות לגבי זהות הקונסרבטיבי והרפורמי. אני ניגש לנושא שאני חושב שמתבקשתי לדבר עליו, אבל מנוח שאני ראיתי אותו כמתאב ומותאב. יחד של הרב רפורמי וסרבטיבי. ושוב יכול להיות שאני לא שמעתי נכון את הניסוח של הנושא, אבל אני מבין שמדובר שני נושאים נפרדים, אחד הפורמה קונסרבטיביים, והשני יהודים שהם לא הפורמה קונסרבטיביים. ותבינו שבזה מדובר, יהדות ארצות הברית שהרב גר בתוכה, מנהיג פלגים שבתוכה, מיני הגירתו לארצות הברית בשנת 31. זו תקופה שבה שלושת ריבי יהודי ארצות הברית, יהודים ביולוגיים, אין להם לא רפורמי, לא קונסרבטיביים, אין רגליו דורכת, המפתן לא במדרש שלנו, לא בשיטה שלנו, לא בטמפו של קונסרבטיביים, לא בטמפו של רפורמים, למרבית הצער, אבל זאת המציאות. שם תחשבו שהילדים שהם מבקרים בארץ כל הזמן, 55% אני זוכר נכון, לא היו בארץ מעולם, מעודם. ובזה סטיינהרד, חבריו, ניסו את birthright, כדי למשור את לי ואנשים אלה ביותם צעירים, יחסית גמישים וברי חינוך. זאת העובדה שהזה עוסקו בכל מיני פיתויים לפתות אותם שבו ארצה, אומר מהי התמודה שקיימת שם. אז אם תרצו שדבר החילוניים, קצת זמן להקדיש לזה. אבל נתחיל עם הפורמה הקונסרבטיבית. רק ידוע לכם, גדל במזרח אירופה, שם למד בצורה אינטנסיבית, אגדית, אצל אביו. אחר כך הגיע לנסוע למערב ללמוד בברלין באוניברסיטה והגיע לארצות הברית. רגע אחד הוא אמר לי פעם, במזרח אירופה, לקחתי משם את הטוב ביותר והלכתי לדרכי. אל תחשבו לרגע שהיה פה איזה מרד נעורים נגד משנת אביב, נגד המסורת הבריסקאית, נגד עולם התורה, נגד וולוז'ין, חס וחלילה. אבל בעצם הרחבת הגבולות והורדת כמה מחיצות היה בכך משום הרחבת אופקים ושינוי מסוים כמו שיש חדר, החדר, מה שיש לו, מה שאין בו, משפיע על אופי החדר. יש לו סלון, יש ספה אחת ושני כיסאות נוח. דבר אחד, שלושה ספות ואחר כך עוד כמה כיסאות, אז אני רואה עם חנות רהיטים, לא סלון. כמה מטרטואלי. מכניס עוד מרכיבים, אתה צריך ליצור את האיזון המתבקש בין מה שכבר היה שם, תושבי הקבע, דירת הקבע, אחים שהם שייכים, ויש מקום לראות, להשוות מכאן ומשם, אבל יש כאלה תושבי הרועי שזה תושבי קבע. רב ינק מהרבה מסורות, הייתה זיקה לקבלה, קיבל חינוך באקראי, בעולם של חסידות, הקדיש לא מעט זמן בשנות ה-30 מחייו, לתיאולוגיה פרוטסטנטית, בארצות הברית נקרא קווייזס תיאולוגי. תיאולוגיה, חוויה, שמשבר. ולפעמים משהו מתוך אותה מסורת פרוטסטנטית, די בולטת בכתב מי שקרא את ראש ההלכה, בדף הראשון אתה יכול לקרוא את זה על כל שורה. אז זה קרא לי תפילה במידה מסוימת, הושפע על ידי התפיסות האלה. וליתר, בעניין של הזיקה לרפורמה קונסרבטיבית. הזיקה הזאת, יש מקום לשקול משתי פרספקטיבות. א', שעמד מידה שבראשית אישה הלכה, של הצד היהודי הספציפי של הרפורמה קונסרבטיבית. מה שהפריד ביניהם בין עולם התיאולוגי האמריקאי בכלליותו. שנית, היות הציבור הרפורמה קונסרבטיבי רוב הוא בו מבחינה סוציולוגית לא הזהה, לא עם חסידות, לא עם קבלה, אחר כך הם עברו לזה, אבל בראשית דקו של חיים ודאי היה ככה. לא קווייסטיאלדי של פרוטסטנטים, הם רצו חיים נוחים, מעין אידיליה עם חיים חברי ירים שאפו ושקיעו מבית הכוחות, מבית הזמן, בקידום האינטרסים שלהם, אם כיחידים, אם כקבוצה, כדי להגיע להצלחה. כשהגדרה של הצלחה נוטה להיות יותר חברית, תשמית וכו'. זאת המציאות. תאמרי לי, מה אני רוצה לפעול בקורסות הטבעים? האורתודוקסיה זה לא יהיה ככה. אז אמר לכם, רוב האורתודוקסיה זה יהיה ככה. אבל בעולם האורתודוקסי של הרב זל, האינטנסיביות של המחשבת היהדות, של מסוד היהדות, של חיי יומיום, או החיים של יהודי, של מלוא מדעות של יהודי, של מסורת של יהודי, שם המשקל שהיה לחיזור אחרי הגשמת מה שהסוציולוגים קוראים The American Dream, בחלום האמריקאי, או מה שוויליאם ג'יימס קרא, The Bitch Goddess, האלה הכלבית, מרדף אחרי זה את הקונסרבטיבי הרפורמי מאוד יותר מאשר הסוציולוגים. וזה גם מובן למה שזה ככה. כדי שהם יותר קרובים לחיים של התבוללות. אין להם משטר שמכוון את החיים, ממלא את החיים, מגדיר את החיים. ממילא, מה שנשאר זה יותר הקצף של חיי אמריקה, לא שם. איש מיש פעמתן, אם אתם קראתם גם את כתביו של הרב באנגלית, או בעברית. כל מי שיקרא גם את זה וגם את זה יראה הבדל. וההבדל נוגע בחלק מה הרב אומר, אל מי הוא פונה. בעל הסתן, כשהרב ראה בעולם האמריקאי, עולם שכפי שאמרתי כרגע, יותר מדי שוקע בבוץ הרוחני, שאיננו כל כך רוחני, שחיים בארצות הברית. מילא אם רב ראה את עצמו כנביא לדורות, לזמנו ולדורות, איתם הצלחו לדבר, לומר להם, מה אתם חיים כאלה, חיים ריקנות, זה לא חיים של יהודים. אז איתם יותר נטייה לגמד, לקצץ את האהבה האמריקאי, שכאמור פוק הסרטיבי חלק, ואגב גם החילונים בארצות הברית, חלק מהנוף הדתי והחילוני בארצות הברית של הרב זה. לא ישועים הרבה בלימוד תלמוד תורה, לא שקועים הרבה עולם של מחשבה. שאלתי פעם יהודי בבוסטון, שלמד ברדן, בבוסטון ראש עשר חבר'ה שעס. אם מישהו יקרה שמע מחבר'ה שעס של בוסטון, אז הוא חושב, חבר'ה שעס בבוסטון, כל מוצאי שבת שיעור שמו מפי הרב, ועוד שיעור מרשום בבוקר. איזה עיר רוחני, איזה עיר תורני. אז תבינו שבבוסטון, כשרב התחיל חבר'ה שעס, כל חבר'ה שעס יכלו למצוא מקומם, לא על שני השולחנות האלה, שזה יוצא מדי יותר גדול, מהקטן הזה, חמישה יהודים, וכל חבר'ה שעס. שאלתי פעם את זה שרוב חבר'ה שעס, תגיד לי מסתם לו, מה יהיה הלך הרוחני המחשבתי בבוסטון, בבוסטון היהודית, לפני שרב בא? פעל רוב סקובר בבוסטון, גודש גדרך. בבוסטון, תרום שבו של הרב, אל תשאל אותי על מה חשבו. לא חשבו בכלל. ככה דיבה יהודי, גם שהיה ברדן, היהודי שראה את הנוף האמריקאי דרך משקפיים קרובות לזה של הרב סתם. יש לי מובן, הפן הזה הוא פן שאין בינו ולבעיית איך אנחנו עם רפואה קונסרבטיביים מזה לצד רמת הפונקאי. כמה משורים, בגלל את שבת שלהם, נוסעים שבת ברכב, בית הכנסת או לא שבת ברכב. וכולי וכולי. זאת נקודה אחת. ובנקודה הזאת, מה שריחק את רב מפיל, כבר נביא תורת הצלחה בארצות הברית, שריחק את הרב מפיר, טוב שריחק אותו גם כן מרבים ממנהיגי מנהיגות הפורום הקונסרבטיבי. אמנם המרחק שהיה בין הרב ז"ל לכמה מהיהודים שראו אותם כמנהיגים בארצות הברית, לאו דווקא רבנים ברבטים, גם מהם רב, לפעמים חש מרחק מסוים, הנתונים של פרטיים שלנו כל כך עמוקים, כל כך חזקים, כל כך מקיפים, שמילא הפן הרוחני, שאומנם זה קטגור אוניברסלי בשביליו, הפן הרוחני הוא יזכב כמותו בלא שהוא רע, כאילו בעל כוחו הוא הכניס את נוכל רוח השם על יהודי. לא בפרופורציה שרב היה רוצה, אבל בפרופורציה רוצה להיות יותר מאשר צריכים. ונבוא ונראה פרספקטיבה אחרת, לא לזיקת הרב ולפור בסרטיבי. הזיקה הלכתית. מי שיסתכל מתוך בית המדרש עליהם פרוגסטיביים, זה ראה הרבה שהזר לו, וחסר הרבה שקרוב לו. ולפעמים זה גם תשפיע על קביעות מסוימות. פעם ראה שאנחנו בקטע אומר שפשיס בו בברכה, אז נזכר את שיחה התגלגלה, אבל אמר לי שהוא פוסק על ככה להלכה, שלבוא ולומר כיום שיהודי קונסרבטיבי או רפורמי אם איננו שומר שבת הלכתה, כי כפי יכולה תורה כולה, יהיה אפשר לומר את זה. הוא אמר לי, תשמע, נכנס לרכב שלו לבית הכנסת, ושהוא רוצה לבית הכנסת, הוא רוצה לקדוש ברוך הוא. אפשר לומר שרמב"ם ורש"י אומרים שכופר את הכולה, כופר מעשה בראשית, כופר בציוד הקל, אבל זה מה שהוא מחפש שם, למה השם הוא הולך. אז זה לא מנע מרבי משה פיינשטיין, לפסוק שאם רב קונסרבטיבי מסדר קידושין, קידושין בטלים ומבוטלים. הפסק השני הזה הרב לא קיבל. ואמר לי פעם רב טנדל, חתונו של רבי משה פיינשטיין, שלו יהדות אמריקה, רבנים שבה, לא היו מאמצים את הפסק של חותנו, שוד ושבר מהמזהות הזאת שיוצבת ארצות הברית. אבל רב זה לא קיבל, הפסק הזה לא קיבל. ובמידה מסוימת, אני אמצא פה נקודה אחת של רב זה עוד יותר נוח, יוצא בקפיץ, סליחה, מאשר משה. אבל לא תמיד זה יהיה ככה. צריכים להבין, מסתכל על הרב זל, נקודה אחת צריכה לדבר. בכמה שנים בפורום אחר, פגשתי לדון במנהיגות תורנית במאה ה-20 בעולם היהודי. הוא אומר, מתבקש, זה הקבלה בין רב קוק ורב זל. מה אתם יודעים כזה? מבחינת אורחות חיים, רב הרבה יותר מודרני מאשר רב קוק. רב קוק פחות או יותר, איך שהתלבש, איך שדיבר נשים, איפה הלך או לא הלך. הרבה יותר מעורה נשאר בו. עולם שבראש. רב מבחינה זו יצא בבועה הזאת. חייב לא בצד הלכתי כמובן, אבל חייב, ברכות חייב, הרבה יותר קרובים לחיי יהודי ארצות הברית בכלל, מאשר של רבנים אחרים. מידוך, מה שמגיע לאש השקפות ואמונות ודעות תיאולוגיות, קוק היה רדיקל ורב השמרן. הלכה למעשה, היו באים להשוות את שני המנהיגים, לעתים זה נשמע יותר שמר, זה יותר שמר. זה יותר ליברלי, זה פחות, יותר רדיקלי. מה זה אומר, הוא תפיסות של רב זקר בשטח. זה אני ממליץ לכם, תקראו, אם אתם יודעים משהו על סוציולוגיה של יהדות ארצות הברית, את כך מכתבים שפרסם נתנאל הפקוט, בשביל לקבל את התמונה. אבל כאן נאמר תקודה אחת. בראשית דרכו של הרב זר, שהגיע לבוסטון, כבר תפע לעצמו חליפות אמריקאיות, אבל איצטר דרבון עדיין הייתה לו. החתונה של גיסתי הייתה האחרונה, המועד האחרון, שהוא לבש כפות. זה היה ב-1954. שלחתי את התנועה ב-1960, ולבש בחליפה רגילה. שאני מזכיר את זה. באים לבוסטון, וזה השפיע לבעת הרגז קסורטיבים פרפורמים. עם לאט, אין לקרטו ביותר בקרטו של קרנאות. הוא גם בשכונה בבוסטון שבגובהול, שם, כשהוא הגיע לבוסטון, זו הייתה שכונה יהודית והתליזים ביסורים בשבת, חסמוניה בשבת. הוא התחיל אותה פרצה שאנחנו מכירים אותה גם בארץ. מי שיודע, יחפש את הקניון, ידע במדובר. הלך רב, ראה כמה אנשים, בשנות ה-30, עם שלטים, מחאה. פה יש עושים כמה מחאה חברתית, אבל מה השבת. בהמשך, אני לא אומר שהוא שינה את דעתו. שבת חבר שבועה כל החיים. אבל הרגלים האלה, הימנעות מכנס לתוך מערבולת של מאבקים, מזה הוא התרחק. אבל גם מזה הוא התרחק, בשנות ה-50 הוא לחם כאריה נגד הקונסרבטיבים. היום בארצות הברית, בעולם השילו של ארצות הברית, משקרים לתלמידים השכם והערב. נותנים להם להבין כאילו מי זה שמיגר את הכוחות הקונסרבטיביים הרפורמיים, אנטי הלכתיים, היה גוורד הוותיקה של עולם פחות יוצאו המנהיגות החרדית. המנהיגות הזאת לא בגלל הקונסרבטיביים, בכלל לא ידע מה הם, לא הבינו אותם, לא הבינו את התיאולוגיה שלהם. וזה שנכנס לעובי הקורה, ועצה את זה היה הרב זר. אני אומר לכם שתי עובדות, ותבין את עד כמה הדברים הגיעו. בשנות ה-50 עדיין הרבה אנשים בארצות הברית קראו עיתונים ביידיש. יידיש את שפת האם של הרב זר, ולא ספק מבחינת כוחו הרטורי עולה על כל מה שהיה בין באנגלית, בין בעברית. הרב כתב סדרה של מאמרים המור ג'ודה של שנות ה-50 שהביץ הימין והשמאל בצורה אנושית, אבל הביץ. ראש ראשונה נגד כל סטייה הלכתית, בתי כנסת שלהם נראים כמו בתי כנסיות, צורת התפילה, ישיבה מצורפת של אנשים ונשים וכולי. ודיבר על זה מלהט רב, ובשתי הפרספקטיבים של זה רב. אחת, זה אנטי הלכתי, זה לא יהודי, זה הלכה. ושנית, זה גם לא רוחני. מילא רב התנגד לזה, ראש ממשלה מבחינת הצעה הלכתי. הצעה הלכתי זה לא רק התנהגות שהיא לא הלכתית. שזה היה אצל היהודי הקונסרבטיבי הרפורמי הפשוט. זה היה במאבק עם המנהיגות. המנהיגות התיאולוגית, המנהיגות שראתה אותו כהלכתי. במאבק שהיה לו חלק מצד האמת שבו, הוא שונא זיופים. הוא הבין שההלכה שהקונסרבטיבים מוכרים לקליינטים שלהם זה זיוף. גם לא אמיתי, וזה לא מוסרי, וגם לא תורני. בכל אותם חיקויים שמה שנעשה אצל הגויים לא סבר. זה הוליד בתחומים מסוימים שאלות הלכתיות או תורניות, האם כל מרכיב של אסתטי בכנסת שבנוי לא כמו שטיבל גדול, אלא כסייה גדולה. אולי יש בכל זאת פה ושם גם אצלנו דברים מרכיבים כאלה. אבל מזה הוא התעלם טוטלית, ויש, אתם יכולים לעשות שם אידיאליזציה, שאחר כך אצל גיסי, במזווית אחרת, זה כתב על חרדים, אידיאליזציה של שטטל, של חיים ה... הוא אותה תקופה כשרב דיבר על רבנים בארצות הברית, גם אורתודוקסים, נותן לך להבין שהרבנות האמיתית היא הרבנות האירופאית. לוקח לרב הרבה זמן להסתגל, זה אחרי שהוא הסמיך מאות. אבל אמר לכם דבר שיפעיל אתכם קצת, מאוד מרחיק לכם. מה פסק להלכה? אם יש יהודי בראש השנה, שתי אופציות. אני מקווה שאתם זוכרים לסוגיה בראש השנה, אם יש לאחד שתי אופציות. אחת הלכת לעיר שיש תקיעת שופר ואין פסוקים, בחרת שלו שופרות, והשני להפך, לא ללכת. רב אתם פסק, שאם יש לאדם ברירה ללכת בכנסת קונסרבטיביים לשמוע את תקיעת שופר, או להישאר בבית בלי שופר, יוותר השופר מספר הסדור הייתה, ולא יטבע את הקונסרבטיביים. הפסק הזה ניתן הפובי, בשנות 50. אני לא מאמין שאחר כך הרב היום מוכן לתת פסק כזה. קצת הוא אחר כך התרכך, קצת קצת הקצוצים הרפורמיים התעלו, אבל קצת יחד הם הגיעו. אם חלק מזכיר את זה, מפני ששלא ברצונו, רזר בהמשך נגרר, זה מקום שלא רוצה להיות שם, אבל פחות יותר כפו עליו. ארצות הברית, 60 שנה שהשיח הדומיננטי, את זה ששלומנו, ראשי ישיבות, תלמידי חכמים, אחרי הציר המרכזים שלו, זה מה עושים עם הקונסרבטיבים והרפורמה האלה? מה עושים איתם? אמר לכם מה עושים איתם. אני הזמנתי לכנס ב-1966 של המנהיגות הברבטית בארצות הברית, בוושינגטון. הזמינו גם כן ראש ישיבת תרבדס, והזמינו אותי. הלכתי בשמחה, שמעתי, סוף סוף נעשה משהו, לאחד את הכוחות, עד שתורה מפה, תורה משם. קם אותו ראש ישיבה, אז קודם הוא החלים, הוא ביקש לדבר ראשון, שהוא כלי מסריך לצחק, יש איזו רכבת או מטוס, כאילו אין מטוס בוושינגטון אחרי 21:00. כשהוא קם לדבר, ואבותיי, אומר לאותם רבנים אורתודוקסים מודרניים, אל תחשבו שאני בא כאן לדבר, שיש פה משום קבלה והסכמה על התנהגות שלכם, שאתם מדברים על פורק וסרבטיבי. תבין שזה לא ככה. זה מה שאדם בא בכנס שמול קדם אחדות. זו הדוגמה קטנה. בכל בין 1956 התכנסו גדולי תורה, גדולי ראשי ישיבות בארצות הברית. ויש שם אבירי העדה, מהם שהיו ברמה אישית, ביחסים טובים אפילו מסוימים ברב, מהם קרובי משפחה של הרב, מה הם ישבו איתנו? ארצות הברית יש איגודים של איגודי בלבטים, ששם היו שותפים הזרמים השונים, שלושת הזרמים. זה נקרא סיליג הקאנס במרגל, איחוד של בתי הכנסת. ובהרבה ערים היו איגודים של רבנים. זה הפך להיות אבן סלע שמחלוקת אדירה שם. ראשי ישיבות התכנסו ופסקו שאסור לרב אורתודוקסי להיות חבר באיגוד כזה. וכאילו זה לא מספיק, עוד נתנו מכה כפולה לרב, שלא הודיעו לו, אלא פרסמו ברבים תקשורת. וכאלה שהמכה השנייה הזאת חשבו שכבר הגזימו, ואחד מהם, רב אורבן גרזובסקי, זכרונו לברכה, שהוא היה חתן של רב בר, וסבא של כלתי, הוא היה, שהוא אמר להם, תשמעו, מה אתם עושים כאן? הרבנים שבהם מדובר, אם יהיו קרבים או לא, זה לא אלה מישיבות חרדיות, זה אלה של רבי שבר. נו, לא לטפל בזה, שיפסוקו. וזה אמר, הוא אחר כך משחרר ואמר שזה שכלתנו זכתה לפני זה משפחתנו, זה בזכות רב רובן שכך הוא מתדהג. אבל הנושא הזה, זה הפך להיות דגל שהרבנות החרדית התורנית. הרב רואה את הסוג השייך לציבור הזה. והוא לא בשמחה מוכן לאפשר לרבנים להכשיר את זה, ללכת להיות חברים באיגוד כזה. אבל מצד שני הוא לא יהיה מוכן לתת סטירת לחי לכל יהדות, לכל הזרמים, רבנים ובלבטים ששייכים לרפורמה קונסרבטיביים, ולפסול אותם ולפגום אותם. בבוסטון הוא לא אפשר את זה, אבל בניו יורק זה היה קיים. וזה היה כוח, ונושא לבנות מחלוקות. כאן אוסיף נקודה אחת. פעם אחת אני זוכר שרב ארצור בשיר, אחיו הצעיר של הרב, הגיע ארצה לביקור. ועיתונאי בא לראיין אותו, ושאל אותו, האם זה נכון שמה שאומרים בשמך, שאתה אומר שיהודי קונסרבטיבי הוא לא יהודי, רבר עם כל זה שהיה אז כבר נכה, קפץ במקומו, מה? יהודי קונסרבטיבי לא יהודי? יהודי קונסרבטיבי הוא רפורמי יהודי. רב קונסרבטיבי לא רב. זה בערך תואם את גישת הרב זו. אבל אם זה... אני רוצה שתבינו לנכון שלא הייתה לו נימה אביוולנטית לגבי איצטד רבנן תהיה באנשים שלמעשה בהרבה תחומים דורסים ורומסים את ההלכה במשנה תוקף. זה הכניס לו קצת מקודם. מצד אחד להיות מזוהה עם הקונסרבטיבים רפורמים בגוף אחד לא כל כך עצה. מצד שני, להיות יחד איתם, זה התחיל לרצה. מצד שני, להיאבק על הנושא הזה גם כן לא רצה. זה נכון לגבי דעתו לרבנות. ובמיוחד, בצירוף גורם אחר, הזיקה שלו, חוסר הזיקה, למשנתם ותורתם. וזה צריך בשתי עבודות. א', הקונסרבטיביים, אז זה בחלק ציבור שקשה להכיר. אתם מדברים כאילו קונסרבטיבים, או אתם חושבים, קונסרבטיבים רפורמים, כל הרפורמים זה מאור אחד, כל קונסרבטיבים לא אחד. לא ביניהם ולא בקצוצים. רפורמי אפשר עוד איך של הדעת. אבל גם זה, ואני ישבתי ביניהם לפעמים שבועות שלמים. רפורמי, אם הוא היה נולד בערך, כשאני נולדתי או קצת לפניי, מהסתם כל השקפת עולמו הייתה בנויה מסביב עבודה סוציאלית במסווה דתי. אם הוא נולד אחריי, אז כבר הייתה התעוררות תיאולוגית, רוחנית, גם אצל הקונסרבטיבים הרפורמיים. אמנם לא במתכונת הלכתית או יהודית לכל דבר, אבל היו פעם שדיברו, אחד אמר לי פעם, הלוואי שיכולתי להאמין במעמד הר סיני, אני לא יכול. ואחר, ברורוויץ כתב ספר לבחור אתוס מיני יהודי. אז זה מצד אחד. אבל את הרפורמים פחות יותר ידעת על מי אתם מדבר. את הקונסרבטיבים יש קשת כזה שלא אתה ולא הם יודעים מיליון לשמאלם במה מדובר. להיות רב קונסרבטיבי, את יכול להיות כפי שהיה מרדכי קפלן, אחד שלא האמין בקיום הקדוש ברוך הוא, בקיום תורה ודאי שלו, וחושב שהכל זה עסק היסטורי פופולרי, צבר מלבטה. בקצה השני, היו שם אנשים שמזוהים עם הצבלה הקונסרבטיבי, סלוטניק ואחרים, ולא הרב שור ליברמן. אם הם כתבו גט, הרבנות הראשית כאן קיבלו אותו. קשת עד כדי כך רחבה. אבל בכל אופן, מבחינת הרב זה כמובן שמה שלא תורני, מה שלא הלכתי, זה פסול לצד עצמו. ושנית, גם כי פסול, שהגישה של הקונסרבטיבי במיוחד, מה הם אומרים? הרפורמים אומרים, אנחנו זרקנו את ההלכה לכלבים ב-1883, שהחלטנו שאין גיטים וקידושים הלכתיים. אז הקונסרבטיבים לא אומרים את זה, הם אומרים, לא נהיה שההלכה, אבל גישה היסטוריסיסטית להלכה, ולא משפטית. טוב, מי שמכיר קצת דבר בריסק, כדי היטב, אם מתעסקים בשאלות היסטוריות ובשאלות מהותיות, משפטיות. כי זה גם הרחיק אותו מהם. היו גם דברים מסוימים שפשוט הפריעו לו, אבל בצורה מאוד רוחנית הפריעו לו, בגלל חיצונית. היו בבוסטון, לא כמו בניו יורק, בניו יורק זה יחסית, שאר הערים הגדולות, קהילות גדולות, ניו יורק זה מעין אי, מי שאמר פעם שמערב הבן הרצן זה עולם אחר. שם מדברים קונסרבטיבים, רפורמים ואורתודוקסים, אחד על השני, לא מבזים אחד את השני וכו'. בניו יורק זה לא בדיוק קורה. בבוסטון היו לרב כמה רבנים קצור טובים, הייתה מהם בידידות שלו ממש, ושמהם אחר כך כמה מהם עבגו אלינו. כך דור ששוות שוואר, שצחיל גרם רפורמי, אחר כך הפך להיות תיאולוג אורתודוקסי. כך אמר קירשנבוים, שהצחיל יותר ודאס, עבר לקונסרבטיבים, והיום הוא יושב בארץ, אחד מהמדעי הפתבת של משפט עברי. אבל היה קשה לו בכלל בדברים. אתן לך שדוגמאות אחדות בקיצור נמרץ. פעם אחת עולה דעת הקונסרבטיבים שהם צריכים לנהל מאבק, לקבל הכשר רשמי, הדברים מסוימים שאז לא היו מייסג אדם. אז אחד מהם היה לגבי דת עליות לנשים. אחרי היה לגבי סתם יינם. דת עליות לנשים, אני מדבר גם סתם בשביל ארגון של הרבנים שלהם, רוב ברור בעצם. היו כמה פפונט, שהתנגדו. אמרתי שהתנגדו, הם לא יודעים. עיקר הבעיה של רב שלי, לומד, כשסרתי לעשות הברית, זה שסיכוי שהוא המורץ, המורץ גדול. אז בואו לרב זאת. הרב ישב עם אחד הרבנים שלהם, ואמר לו, אחרי שגמרו שעתיים, הרב חרש איתו כל הסוגיות, כל צווי, כל פילה, אז הוא אמר לה, לפני שיצא, בסלובייצ'יק, היית אני רואה למה אתה לא סובל המונים קונסרבטיביים. היה סיפור אחר, סתם יינם. גם כיבור, בגלוסם רצו להכשיר את זה. אז פנו, היה שם רב אחד, רב כזה שהוא חשב שזה מסוד יהודית. רוצה לשמר אותה. אבל עוד פעם, אני לא מאמין שהוא יודע באיזה צד לפתוח גמרא עבודה זרה. בא לרב, קש ממנו, יסייע לו במאבק שלו. רב היה עסוק, תפס אותי, אמר, תעשה לי טובה, תעבור על התשובה הזאת עם הרב הזה, ואז תדבר איתו. ישבתי איתו, לא פלאי, אני אומר לכם, כל תצדקי של רמאות, של זיוף, של סילוף, כל מיני דברים שחשבו אצלי איזושהי תדמית כמו איזו הלכתית. ובסוף יצא כחתום מהמצר, מהשק. אמר, איך אפשר בעידן שאנשים עולות לתורה, איך אפשר לאסור את זה סתם יינו? קשר בין הדברים. אז הוא כאלה די צילנו אותו. אבל זה לא היה עידן אישי. יחד רב ששו בו שם, רב, שכונה של רב גר שם. ושו בו, איש נחמד, לא נאבק דגדנו, פשוט שונה מאיתנו. אז פעם אחת הוא מתקשר לרב בערב פסח, והוא שואל אותו, הוא יודע שיש לי סיום לסבר הפסח. הוא רוצה לעשות סיום עושה מכות. איפה? הוא לא מצא מכות בגבר. בדרך כלל, שעסים שאתם רואים, יש שם סנדרין, שבועות ומכות. לי יש בבית, שירשתי עם האבא זל, שעס של מכות, הולך יחד עם בבקמה. אבל זה לא שכיח. בובה שובה מתקשר, פאניקה, איפה המכות הזאת? אז הרב נזכר שגם בשעס של הרבה של הרבה שלי, גם כי מכות יהיו בו וכמה. אני מציע לה את זה. אומר לה, הוא אחרי שרב כבר זה, ירדה אבן ליבו, הוא אמר בשעס של הרבה שלי, אני ידעתי שאתה תלמיד חכם בגאון, אבל עד כדי כך, לא שיערתי.
זה, זאת אומרת, זה, אני מניח צד אחד של, של הקשת של הגישה הקונסרבטיבית. מצד שני, אני יודע שהיו ישיבות בגרמניה, והיו להם אפילו לפעמים החמרות לגבי, החמרות מעבר לאורתודוקסים, למשל בדיני שמיטה וגוי של שבת, שאני יודע שאמרו שחלק מהפסקים שם נוגדים את, את המהות של שבת. למשל שגוי של שבת זה תרגיל דווקא בגלל ההסתכלות ההלכתית, על חוקי שבת, זה נוגד במובן מסוים את המהות של שבת. זאת אומרת, מה הייתה, מה התגל של הרב קונסרבטיבי קיים? לא יודעת כמה הם היו שולחים אבל בארצות הברית. אני יודע שהיו ישיבות קונסרבטיביות, לפחות אחת גדולה.
ישיבות, זה לא בדיוק מסוד של הישיבות. שיש, שהייתה בתוקצת הזמן, עלייה מסוימת ברמת הרבים האלה, אם זה עבר לארצות הברית, יש דבר אחד כזה. היה זמן שמי הגיע ללמוד בישיבה קונסרבטיבית. מי שהתחיל את חייו בבית אורתודוקסי, וסתר מזה, אז עולה קונסרבטיבי. כעבור איזה 20 שנה בערך, התחיל המעיין הזה להתייבש, במקום זה, אלה שערכו ללמוד בקונסרבטיביים, זה כאלה שהתחילו בבית של אפס, ניסו להתקרב ליהדות. והתקרבו לקונסרבטיביים. בהקשר זה אני רוצה לומר גם אותו גם גם לרב. הנקודה הזאת, האם יהודי קונסרבטיבי ולא יהודי, חס וחולי, רב לא יכול תקים את זה מה שאמר. ורב הבין במלוא משמעות הדבר, שהיו לא מעט אנשים קונסרבטיביים, שמה שדיברתי בפסח הדברים, על בריטיות, שכל התכנים האלה דיברו על ליבם. כל התכנים שמניתי בהתחלה, זה הוא ידע. מה שצרם לו וחרה לו, ושהוא נאבק איתם, כשהמאבק היה בנושא הזה, היה תוכן ההלכה, על איך אדם לומד הלכה, בגלל השאלה הזאת, לו הקונסרבטיבים הרפורמים במשפיעים להלכה בצד, כמו שהיו גם שבסוף שמרו ככה, פקנהיים שהייתי נפגש איתו בכנסים, אומר להם, בואי רפורם, אחר כך לעשות את זה. הוא אומר להם, תנו לו מה לא הלכה לדבר, אנחנו לא יודעים כלום. הרב ראה את עצמו כשומר, המסורת לדורות הבאים. הוא לא עושה אידיאליזציה שכל מה שקורה אורתודוקסי זה נפלא, כל מה שקונסרבטיבי זה פסול וטרף. אבל התוכן ההלכתי והתורני, כפי שבמוסד הדורות קרה בו בגידים, הפך להיות המוקד שבמידה רבה של אותה בריטיות, זה הורד לעשות כשומר. מה שדעתי כאן לגבי הנקודה הזאת, זה בעצם מבחינת הרב ז"ל, גישה שיש מישהו רב מסובב שם ביוולנטי. מצד אחד היו כאלה שמבחינת כל השערים היו פתוחים. שכל אחד יעשה איך שהוא רוצה, איך שהוא בונה. מתוך תפיסה ליברלית, או מתוך שיקולים אחרים, לזה רב לא היה שייך. רב בנקודה הזאת, איזו אישה תקיף לגביהם, לא פעם, ככה זה שבכתבים שישראל לפני כן, תקרא את זה, אתה תראה מה שיש, אני בתקרא אנגלית. אני אומר שתגבו לעברית, לא?
אישה רעידה.
כן, תקרא את זה, תראו שם. זה מצד אחד בעצם. מצד שני, היו כאלה, בעת ששמענו, שהתייחסו הציבור הקונסרבטיבי הרפורמי והחילוני שלא הספקתי לדבר עליו. בזלזול, בוז, בהפקעה טוטלית, כאילו הם נושך ביהדות, נגד זה רב נאבק. בבוסטון, נתן כמו הרבה ערים אחרות בארצות הברית, היה איזה קרן צדקה מרכזי, נראה את ג'ו שפיר, קביין ג'ו שפיר. בבוסטון ישב בקבוצה שאמורה הייתה לחלק את הכספים, רב לו את הפקודה לגיסי יצחק שישב שם, תיתן להם את הקצוות, תיתן לקונסרבטיבים לרפורמים כפי שאתה יותר יורד את הדרסים. הוא הבין שיש פה משהו, הציבור הקונסרבטיבי הרפורמי, ציבור שרבנים מסורתיים לגמרי, אין להם גישה. רב זר זה החל מכוחו, מפני שהוא לא דחה ולא ביזה ולא זיזל. היו דברים שלפעמים הוא נאבק, כשנפטר ג'ק בריידן, רב קונסרבטיבי באזור ישיב אוניברסיטי בניו יורק. הלוויה שלו הייתה בבית כנסת קונסרבטיבי. רב עם עצמו נאבק, אם הולכת או לא. בצד אחד הוא רוצה לכבד בעדן, בצד שני הוא לא רוצה טלגדיבציה, דבר שחושב הוא לדיבציה. בסוף הוא הלך. אבל הנבטים שהיו לו אז, ביטוי ביחד משהו בבנתי שם. דיברתי כאן על רפורמה קונסרבטיבית, וגם פה השמעתי הרבה. לארץ, זה, הנושא הספציפי הזה, רפורמה קונסרבטיבית, הוא לא בראש סולם המדרגה. אם אנחנו כאן נאבקים בחלק מהבעיות שהיו לרב זל, זה גם היחס לחילוניים. כשחילוניים זה קטגוריה כזו שכולל בתוך חג גם רפורמים, גם קונסרבטיביים, גם חילוניים במוחלט. כמובן, רב רפורמי או קונסרבטיבי, בשום פנים ואופן לא יוצא שאתה תעשה שרת אחת בינו לבין החילוניים לחלוטין. תשמע אתם שבאים ארצה שמזדהנים בעיתונות. אני הכרתי כמה מהם היטב. אבל בידי הציבור הישראלי, ובעיקר באותו ציבור שלא נכנס שום בית כנסת, אז חילונים ורפורמים, זה אצלם כאילו קבוצה אחת. כי לא קבוצה אחת, הן היו שונות. היה לרב זר בהזדמנות אחת, מידה רצינית, נקנה את זה אומר לך כל הסיפור. זה בחמש דרשות, הקטע השבוע לכם פה עם החמור. שם הרב תיאר מה היחס ביהדות האורתודוקסית לחילוניים. ושם הוא דיבר במידה רבה על מצב בארץ. המנהיגות החילונית בארץ, האישו חילוני בארץ. והוא דיבר בשפה שדומה למה שציירתי כאן, הערצה רבה למדינה, אבל גם עם כאב וגם עם דחייה, אבל היהדות אינה, זה חסר, חסר לו. עכשיו באותה נושל, בדרשה שפיך נפור עם החמור, שמי שרצה יכול להבין שרב חושב שמי שלא אורתודוקסי הוא כמו חמור. זה חס ושלום שלא חשב ככה, ואני כתבתי לו בכלפי נכתבים איתו וכו'. הרבה ליתר אמרתי לו, אז תשמע, תשמע מה שאתה עושה. אתה לוקח קטע אחד, שלקח 3 דקות, שנאמר בפני ציבור מסוים, במגרש ביתי של המזרחי, ובגלל מה שכתוב שם, אתה מוחק ב-40 שנה שקירו לבבות שהפן מסוים של הרב. והייתה לו יכולת להגיע לבבות. איש אמונה בודד, גם אצל הקתולים פרסמו את זה, שלא דבר על היהודים שלנו. אבל אחד הדברים שאם אתם קוראים דברים של הרב שצריכים בטח לסם מיודעים, זה אדם מורכב. מורכב גם שיש לו לפעמים נטיות מגוונות שונות, לפעמים נטיות סותרות אפילו, איש אשכולות, זכה בדולתו, ולעיתים, מי שלא מבין את זה, זה חלק מהקושי שיש לו להבין. טוב, לא יודע לי זמן, הייתי מדבר יותר על כמה דברים שעלו כאן, אבל פחות או יותר, אני מקווה שגם מצא ביוגרפי, גם מצא מחשבתי בפני התכנים, בכל ידי ביטוי. בשביל השאר, חלק מה שאתם שומעים בשיחות שלי או של בני, כאן זה המקום. לא תמיד נותנים זה הקדמה, שאני הולך כאן לומר לך משהו ששני זה, שלמדנו, שמענו, מפי ברינו ורבינו. אבל גישות הערכיות, ההדגישים, זה מהנוף שיש לנו כאן. אנחנו לא מתכוונים, לא אני ולא בני, להשביע את כל סיבור הישיבה, שזאת אמונתם, זאת השקפתם, כאילו הם נמצאים בישיבת קו, שזה מה שמשביעים אותם שם. אבל להכיר בגדלות האדם, שהאדם גדול יהיה בתוכנו, והקשיים בקשת התרבויות, וכוחות החיים, והבעיות שהתמודד איתן, זה של עצמו דגל שניתן להיקרא אליו. טוב, תודה רבה לכם.
Сегодня?